אתם מאזינים לרדיו על הגל. כפר הנוער, הדס הנאורי.
יאללה עריות!
עכשיו ברדיו על הגל. יאללה עריות! יאללה עריות! הכל על כושר קרבי רגע לפני הצבא.
יאללה עריות!
עם רותם פופקו וחברים.
שלום לכולם וברוכים הבאים לעוד פרק של יאללה עריות. הפעם גרסת שנת שירות ומכינה, אז בואו תסגרו את עצמכם, מי אתם?
היידי. אני יובל, שינשינית בגל שלי, אני ממושב מולדת, וזהו.
אני טל, אב הבית של הבית ספר, הדס הנורים, הייתי במכינת מגדלור, ו...
מחזור ב'.
מחזור ב', כן. הייתי בין הראשונים במכינה.
ואני נאורי תגניה, חניך פה בשכבת י' ב'.
ולמה אתה? אתה מתמיין לשנת שירות או מכינה?
אני מתמיין לשנת שירות בתקם ובצופים.
אוקיי, אז מה גרם לכם לעשות ללכת לשנת שירות או מכינה?
אני רציתי ממש שנה שתפריד בין ה... הייתי בפנימיית מגדל... בפנימיית מבואות ים, ורציתי ממש שנה שתפריד בין הצבא בעצם, לפנימיה, כי הייתי אמור להתגייס ממש אחרי שאני מסיים לימודים. רציתי איזושהי הפסקה. חיפשתי גם שנת שירות וגם מכינה, והמכינה שהלכתי אליה באה להציג את עצמה כמכינה ימית ראשונה בארץ, לדעתי עדיין הבודדת בארץ שבאמת עושה פעילויות ימיות פרופר, וידעתי ישר שזה מתאים לי.
אז בגדול, אני באה מאזור שזה מאוד מאוד מקובל לעשות שנת שירות. אחותי הגדולה עשתה, כל מי שמסביבי עושה, נראה לי גם, אתם יכולים להזדהות עם זה, שזה לא בכל הארץ ככה, שכשאתה ממש מתמיין, אז עוברים את זה איתך הרבה אנשים. אז אצלנו זה ממש כל האזור, וזה סופר מקובל. אז זאת היא האמת. אני יכולה גם לראות למה בגל שלי, אז בגדול, אני מאוד מאוד אוהבת את הים, זה החיים שלי. ובגל שלי, אני גם מאוד מאוד אוהבת אנשים, אני מאוד מאוד אוהבת אנשים, והדרכה, והחיבור הזה של האנשים,
והדרכה. אני מנחה שם את אוהבת לגלוש.
מאוד אוהבת לגלוש. והחיבור הזה של האנשים, והדרכה והים, התחבר לי בול למקום אחד.
ומה איתך, נוראי, למה אתה רוצה ללכת לשנת שירות?
סיפור מצחיק. זה היה בכיתה י' כן, שהייתה את רותם משין שאין זוכר.
ברור.
ואז כזה בהתחלה הגיע חודש כזה, חודשיים עברו, שואל אותה, מה אתה עושה פה? לא מעט בשנת שירות, משעמם לך. ואז לאט לאט היא כאילו ניסתה להסביר ולהסביר לי למה שנת שירות חשוב ולא הקשבתי, אבל בסוף שנה כזה קצת לפני החלטתי בעצמי ששנת שירות מתאים, כי ראיתי את התהליך שהיא עברה פה. זה בשונה וישר ללכת לצבא, שהגיע לפה קצת אולי חסרת הבנה, נקרא לזה מה לעשות, ואיך יצא בוגרת כאילו מהשנת שירות הזאת. אז הבנתי שזה מה שאני מחפש.
השנת שירות או המכינה שינתה אתכם?
ממש. ההבדל בין שנת שירות למכינה זה בעיקר מה אתה עושה, אם זה לעצמך או לאחר. אבל אני הלכתי למכינה כי בפנימיה עשיתי הרבה מאוד דברים כלפי הפנימיה עצמה ולא כלפיי. השנה הזאת באמת עזרה לי לתרום לעצמי, להבין על עצמי עוד דברים, ולהכיר את עצמי יותר טוב לעומק.
בגדול אני חושבת שכשאתה יוצא מהבית, אז אתה משתנה. כי אתה עובר לגור עם, אני יותר מדברת על הקומונה. אתה לוקח מלא מלא אנשים עם מלא מלא אמונות שונות והרגלים שונים ודפוסים שונים של חשיבה, ואתה שם אותם איזושהי קוביה, ויאללה איסטר. אז מהבחינה הזאת אני חושבת שאני משתנה. אני עוד בזמן אמת, אז אני חושבת שכל יום יש לי איזה משהו שאני מפצחת ולומדת. כאילו, עכשיו קצת קשה לשים את האצבע על מה, אבל כל מיני דפוסים והרגלים של היום-יום.
ובואו קצת נתקיל אתכם, למה בכך מגדלור והגל שלי, מה מיוחד בהם?
זו שאלה מאוד טובה.
חוץ מיאכטה, כמובן.
בסוף מכינה זה פן מאוד ספציפי של הכנה לצבא, אם זה בשיעורים, בלימודים, בטיולי שטח, בלדעת איך לנהל יותר נכון בסוף 30 חבר'ה, מכיניסטים הם אלה שמתכננים את כל הלוז ואת כל הפעילויות והדברים לעצמם. המכינת מגדלור, הפן העיקרי בה באמת, זה הים, הוא מה שמשך אותי. בתור מישהו שגדל במבואות ים והיה שם בים כל היום וכל הלילה, רציתי להמשיך את אותו דרך, וזה מה שקיבלתי ממגדלור. הייתי שם בים, תכננתי הפלגות, תכננתי טיולים לחול, עשיתי את כל הדברים האלה שפחות עשיתי בפנימיה. עשיתי אותה הרבה יותר במכינה.
אני הגעתי לביון של הגל שלי, זה היה המקום שהכי רציתי. ראיתי את האנשים, ראיתי את פלר, אם אתם יודעים מי זה, וראיתי את הניצוץ שלו בעיניים, והתאהבתי. התאהבתי וידעתי שאני הולכת לעשות שם, כאילו שאין סיכוי, אין סיכוי שלו. ושוב, גם כמו שאמרתי, שההדרכה, האנשים, והעשייה בים, והגלישה, במיוחד הגלישה, תחבר לי מדויק ברמות למקום אחד, ממש.
מנתי, ולי יש גם שאלה קטנה.
כן.
ואם לא הייתם מתקבלים לאותם מקומות, אתם רואים את עצמכם במקום אחר?
האמת זו שאלה מאוד קשה כלפיי, כי ניסיתי שנת שירות, לא התחברתי לקונספט. ניסיתי ללכת לכמה מיונים בשנות שירות, לא התחברתי לקונספט, ו... מכינה זאת המכינה היחידה שבאותה תקופה שמעתי עליה. הלכתי למיון, התקבלתי ופה נגמר לי הסיפור. אז אני לא יודע לענות על השאלה.
כן. אני בזמן שהתמיינתי לא ראיתי את עצמי, על אמת לא ראיתי את עצמי עושה בשום מקום אחר. ועכשיו אני יכולה להבין שזו הייתה טעות. למרות שאני במקום שהכי הכי רציתי ואני חושבת שאני איפה שאני צריכה להיות. אני חושבת שיכלתי לפרוח ולהיות בעוד מלא מלא מקומות, ואני קצת רוצה לקשר את זה עכשיו לצבא, ולמיונים באופן כללי, שאם למדתי מהתהליך הזה משהו, זה לבקש להיות איפה שאני צריכה להיות, ולא איפה שאני רוצה להיות. כי איפה שאני חושבת שאני רוצה להיות, אני לא יודעת אם אני באמת רוצה להיות, ואני לא יודעת מה זה אומר. אז זה גם משהו שאני אומרת לחניכים שלי ולמי שסביבי. ואיך, אני ממש מאמינה בזה.
ואיך מתמודדים עם ההמתנה לתשובה? כי אני חושב שאני ונורא יכולים לספר שההמתנה לתשובה זה הדבר הכי מעצבן שיש. במיוחד ממגדלור.
אני ממש מזדהה. גם כמו שאמרתי לכם, אני עכשיו מחכה כאילו על הסטופר תשובה לטלפון מהצבא, וזה הורג אותי. כאילו, ומשכים אותי, וזה מחרפן, אבל זה גם סופר מרגש. ופשוט מאמינים, נורא עושה לו עם הראש. פשוט, אני היום עכשיו יצאתי מהסשן, חשבתי על זה שיש לי עוד שעה לשיחה, הייתי כזה בלחץ, אמרתי עצמי, כאילו, שחררתי, האמנתי, אם אני צריכה, אני אהיה, זו קלישה, ואם אני לא צריכה, אני לא אהיה, וזו גם האמת. האמת.
אין לי יותר מדי מה להגיב אחרי מה שהיא אמרה. בסוף הייתי רק מחזור ב' במגדלור, אז התשובה הייתה מאוד זריזה ביחס למחזור י' פופקו.
אבל גם התשובה הזריזה. מה היה התחושות שלך? אתה הרגשת לחץ, בושה, לא הבנת מה אתה רוצה לעשות עם עצמך?
את האמת שלא, אחרי היום פתוח שהיה לנו, פשוט מאוד התרגשתי להתחיל את השנה הזאת, כי... ביום פתוח שלי הלכנו להפליג, ובאמת הכרתי שהמכינה והמקום הזה זה כאילו, זה המקום שלי. זה המקום שהכי יתאים לי. גם כשהכרתי את האנשים, הכרתי חבר'ה מאוד טובים, המדריכים, צוות, המנהל.
יש איזה קשיים בשנת שירות או מכינה שאנשים לא מבינים?
אני חושבת שאחד הקשיים הגדולים שלי, זה דווקא, כשאני הגעתי לשנת שירות, אני ממש ממש ציפיתי למשהו אחד, וגם אתה חושב שאתה יודע בדיוק מה העשייה, ובסוף אתה מתחיל, ואתה מגלה שהקשר הוא מקרי בהחלט, אני מדברת על הסדר יום, וזה איזושהי כפה. לא חושבתי שאני אגיע לאלף ויצא איזה בית, וצריך לבלוע את זה.
מה הייתה השאלה לך?
יש איזה קשיים בשנת שירות המכינה?
טוב, הקשיים ב...
ברור שכן.
כן, ברור שכן. בכל שנה, כמו שבבית ספר, כמו שבצפה, קשיים, בהכל יש קשיים. הקשיים במכינה הם מאוד ספציפיים למכינות. כי להבדיל משנות שירות, שאתה קבוצה של 5-6 חבר'ה, ואתם בעשייה חיצונית רוב היום, כלפי חוץ, אז הקשיים יהיו שונים. המכיניסטים הם בגדול קבוצה של 30 חבר'ה שהם חיים תחת קורת גג אחת, והם מתרכזים אך ורק בעצמם במהלך כל היום השנה הזאת. וזה יכול ליצור הרבה מאוד קשיים, גם קשיים חברתיים של יצירת קבוצות בתוך המכינה ו... קושי בעצם לפצח את הקבוצה החוצה, וגם בטיולים, במכינה עצמה, יש לך קשיים כמו שבוע שטח עכשיו, שאתה נזרק על איזה מדבר כזה עם כל הציוד על הגב, סקש ומזרון שטח, וזהו.
כן, סיוט.
אין אוהל, אין כלום, ואתה ישן תחת כיפת השמיים. באותו נקודה זה יכול להיות מאוד סיוט, נוראי, זה יכול להיות מאוד סיוט באותה נקודה, באותו רגע שאתה שם, אבל כשאני מסתכל אחורה זה אולי אחד הדברים הכי כיפים שעשיתי במכינה. השבועות שטח האלה, יש לי כל כך הרבה סיפורים מהם, שאתה ישן, יש גשם ואתה אין מה לעשות, אתה מתמודד עם הסיטואציה.
כן, אני יכולה להוסיף שבסוף, יש לנו פה ימים, בסוף אנחנו גרים 8 חבר'ה בדירה שהיא מטורפת, אבל גם קצת מתפרקת, ואנחנו מתקלחים בקור כבר כמה ימים, ואנחנו מכינים לעצמנו אוכל, ויש עם זה ממש אח הגדול. אז יש איזה מלא, מלא התמודדיות, אבל בסוף, אם יש לי את הקומונה שלי, שאנחנו בקשר ממש ממש טוב, אז זה פשוט לא משנה. הכל ממש ממש מצחיק. כאילו לפני יומיים התקלחנו בקור, הבנות, בקור, אחרי שהיינו בים בקור, והתפקענו מצחוק, כאילו.
אני מנחש שזה חוויה ששניכם יכולים להשתף בה.
זה, כן. חלק מהחיים. גם המבנה שלנו בתור מחזור ב' היה מאוד שבור. איזה מבנה רעוע בכפר שמריהו. כפר שמריהו נשמע תענוג, אבל המבנה שם היה בין 50-60 עם בעיות של ביובים ומיליון ואחד שטויות. ואיך זה היה לנו מאוד כיף.
איך הם מתמודדים באמת עם הקושי של המיקום ושל המקום ושל כל הנסיבות?
תשמע, המיקום הוא לא בעיה, אתה בכפר שמריהו, אתה במקום אחד הטובים בארץ. המבנה היה לא נעים, אבל בוא נגיד שלא סתם אני אהב בית של בית הספר הדס הנאורים. זה אחד המקומות שלמדתי מהם.
מה דיברנו?
נשאל אתכם שאלה אחרת, זה גם הולך אליך. איזה סוג אנשים אתם חושבים שמתאימים למכינה או לשנת שירות?
בסופו של דבר, לדעתי לפחות, בן אדם בוחר לעצמו אם הוא מתאים או לא, אבל כאילו הוא מסתכל מה הוא מחפש, יותר בריכוז בעצמו, יותר בעצמו, או יותר במבט אל הסביבה. הבנת את פחות או יותר? הבנת?
אני חושב שהשוני בין שנת שירות למכינה זה בדיוק מה שנאורי אמר. ההבדל העיקרי פה זה אם אותו ילד, נקרא לזה, נער, רוצה להתרכז בסביבה שלו, הוא רוצה להתרכז בעצם בעצמו, בהכנה שלו לצבא ובהכנה ובהכרה שלו עצמו. אני, כמו שאמרתי, הלכתי למכינה, כי רציתי שנה אחת של יותר להתרכז בעצמי. זה נשמע קצת אגואיסטי, אבל זה היה חסר לי בפנימיה. ואנשים אחרים שהולכים לשנות שירות, הם בעצם הולכים לתרום מעצמם ולא להתרכז בעצמם.
אני לא מסכימה עם זה בכלל, שתדעו לכם. אני חושבת שיש היום המון מכינות שעושות המון ומתנדבות בהמון מקומות, ונכון, יש כאן, ההבדל בעיניי הוא שאתה הולך למכינה, אתה בממוקד מכין את עצמך להיות הגרסה הטובה ביותר והמוכן ביותר, שתוכל לתרום כמה שיותר, לתרום כמה שיותר בצבא. כשאתה הולך לשנת שירות, אתה בא לתרום ואתה מתפתח תוך כדי, לאו דווקא בקשר לצבא, להבדיל ממכינה. אני לא חושבת שמכינות זה להתרכז בעצמך. אני ממש לא חושבת.
אני חולק עליך בנושא, כי אני לא אומר שמכינות לא תורמות, כן? הדרת מסתובבים פה פעמיים בשבוע, אני בתור מגדלור פעמיים בשבוע בערך הלכנו להתנדב, אני ספציפית התנדבתי בבית אבות בהרצליה, הרבה מאוד מהמכינות הולכות להתנדב, זה לא משהו שהם לא עושים. אבל זה משהו שהם עושים הרבה פחות משנות שירות. זה הנקודה שלי פה. מכינות כן מתנדבות ומתנדבות בהרבה מאוד מקומות בארץ. אבל הם לא עושים את זה באותה תדירות יומיומית של שנות שירות.
לקחת לי את המילים.
זה תרומה לבחוץ מה שתרומה לבפנים. אני חושב שלפחות לי ההחלטה הייתה אם אני רוצה שנה לתרום לחברה ולסביבה, או אם אני רוצה שנה לתרום לעצמי, ובסוף של דבר בחרתי שאני רוצה לשפר את עצמי שנה. אבל יש שם שאלה אחרת. מה הכי הפתיע אתכם ביום הראשון? כאילו, מה בא לכם בבום?
ביום הראשון של מכינת מגדלור עשינו מסע עלייה למכינה. התחלנו את המסע באיזה 8-9 בערב, וסיימנו אותו במשהו כמו 5 לפנות בוקר. אני לא ציפיתי בחיים ללכת ברגל עם תיקים מלאים בחול כל כך הרבה זמן, ועוד ביום הראשון של המכינה. לא ציפיתי בחיים לדבר כזה, וזה הדבר שהכי הפתיע אותי. חזרנו גמורים, שפוכים, וזה היה יום ממש כיף.
באמת היום הראשון היה לי ממש באיזי, לא היה לי איזה אבן שנפלה לי על הראש ונדהמתי. כן, אין לי איזה אירוע מיוחד. אני זוכרת שהגעתי, פעם ראשונה ראיתי את הדירה, וכזה אבא שלי סייע אותי, ונסענו בנתניה, ואני מסתכלת על הווייז, ונשאר עוד 3 דקות עד שמגיעים, ואני כזה מחפשת איך נראה הבית, כי עוד לא ראיתי אותו, ויש בית אחד שנראה מטורף, ובית אחד שנראה כאילו נפל עליו כתבם, והיה כזה מאוד מרגש להיכנס לדירה ולפגוש את החבר'ה. אני גם התחלתי בשבוע איחור אחרי כולם. אז כולם כבר היו, ואני הגעתי באיחור, אז זה היה יום מרגש.
איזה קישורים קיבלתם שעוזרים לכם ביום יום? קיבלתם אולי רצון, כוח, ביטחון עצמי, בלדיבורים?
אני חושבת שאחד הדברים שהכי מעסיקים אותי כרגע זה נושא הנדיבות. אני באופן כללי עוד לפני שהגעתי לשנת שירות, מאוד הערך שחשוב לי מאוד זה נדיבות, וזה משהו שאני מרגישה שאני הייתי רוצה יותר להתחזק בו. ופה אני לומדת נדיבות שהיא גם לא חומרית, ומתי אני רוצה לתת ומתי זה לוקח ממני, כי אנחנו בסוף יש כאן איזשהו כמו שאתם בקומונה וענייני אוכל, שוב, זה אח הגדול, תקשיבו, אני אומרת לכם. אז ענייני אוכל ומה אני נותנת מהבגדים שלי ומה אני לא נותנת מהבגדים שלי, ואם אני אתן את האוכל, אז, לא, אז מה, לא יישאר לי, אז כזה, ולמדתי איך אני מצליחה עדיין להיות נדיבה, ובאמת לא מקטע מרצה, וזה משהו שאני ממשיכה ללמוד. אם זה לתלות לה את החליפות לחברים מהקומונה, ובשקט, או להכין לכולם איזשהו אוכל שאני מכינה גם לעצמי, או לראות שמישהי שכחה איזה משהו ולחפות עליה, זה הדברים הקטנים, אז זה משהו שאני והגדלת ראש הזאת בגדול, זה משהו שאני מרגישה שאני מאמצת לאחרונה יותר, ואני שמחה על זה.
טוב, אז למדתי בעיקר איך לדבר יותר נכון מול אנשים ועם אנשים, בקבוצה, בסביבה, איך לשמוע ואיך לבטא את עצמי יותר נכון מול אנשים במכינה.
מה היה הרגע הכי קשה ומה היה הרגע הכי כיף בשנת שירות במכינה או במיונים?
הרגע הכי קשה זה באמת היה במסעות שטח, כאילו היה שם הרבה מאוד רגעים קשים, ללכת עשרות קילומטרים כל יום ולא לישון כמו שצריך בלילה ולקום גם באמצע הלילה לשמירה על כל הציוד. זה רגע, המון רגעים קטנים כאילו שמתנגזים לרגע אחד, והרגע הכי טוב זה באמת היה ההפלגה שעשינו. עשינו הפלגת סיכום שנה וסיימנו את המכינה, שממש הפלגנו לחול בגדול.
לאיפה הפלגתם?
לקפריסין.
ואיך היית מתאר את החוויה הזאת? זה חוויה ששינתה אותך באיזשהו מובן?
את האמת שהיא קצת הכירה לי עוד יותר את עולם הים ממה שידעתי והכרתי, כי אני זה שבניתי ותכננתי את כל ההפלגה הזאת בגדול. אם זה לאסוף דרכונים של החברים, אם זה לדבר עם חיל הים כשנכנסנו לארץ, כל הדברים הקטנים שהם מאחורי הקלעים של הקפטן של הספינה, עשיתי ועזרתי.
ומה הייתה לך רגעים קשים, רגעים כיפים בשנה?
עד עכשיו.
עד עכשיו.
קודם כל המיון היה, אני זוכרת שחזרתי הביתה, כאילו את זה בקצרה, חזרתי הביתה, הלכתי לישון, היה לי יום אחר כך עוד מיון, הגעתי באיזה 12, הייתי צריכה כבר לקום באיזה 4:30, הלכתי לישון עם חיוך ענק, אמרתי עצמי, אני לא יודעת אם התקבלתי או לא התקבלתי, אבל נהניתי בטירוף היום. והרגעים הקטנים פשוט, ביום יום, זה מה שעושה את השנת שירות. אם זה הכניסה למים בשקיעה, עם הקבוצה, ואני מסתכלת ואומרת, יו, תודה, כאילו, איזה זכות, באמת, איזה כיף, כאילו, זה לעשות לי פרפרים בבטן, או אם זה להתפקע מצחוק בקומונה ולעשות שטויות, דברים כאלה יומיומיים שהם ממש ממלאים, או שיחות טובות עם חניכים, והרגשה שיש איזושהי תהליך, היא סופר מרגשת ומשמעותית. ורגעים קשים יש, ברור שיש. אם זה יותר חומרי, הקור, והלוגיסטיקה, ההגעה לפה היא סופר מאתגרת, ולדאוג לאוכל ו...
לכלים בטח.
וכן, וכל הלוגיסטיקה הזאת. וגם יכול להיות ריבים בקומונה, או הרגשה פתאום בבית שהיא מתוחה, זה יכול להיות מאוד לא נעים.
טוב, אז אצלי, הרגע הקשה, וואו, הקשה, שהייתי במיון בכפר גלים, אז בסוף יצא מצב שמסתבר מיון אצלם זה להיות ערים כל הלילה, ואז להתחיל יום למחרת, היינו אותו עושה 24 שעות מלאות מיון. זה היה הרגע קשה, כאילו, להיות ער כל הלילה, לנסות ליהנות כל הלילה, וישר אחרי זה, שעה אחרי נגיד, שש בבוקר פתאום אתה מעביר לכל הקבוצה פעילות. אתה עייף, הם עייפים, ואתה איכשהו צריך להראות שאתה בשליטה. להראות שאתה מצליח בכל זאת להפעיל אותם. והרגע הכיף האמת היה שהייתי במיון בכדורי, בסופה, שאז כזה היה את הפעילויות, היה זמן שהיה כיף, פחות כיף, היה את הדיסקו וכל זה, אבל אחרי עבר כבר איזה יום וחצי, פתאום אנחנו יושבים כאילו כמה בנים, כמה בנות מהקבוצה, מקבוצות אחרות, וזה הזכיר לי כאילו, כמו לסגור שבת בפנימיה, שאני כבר הגעתי לסוג של היכרות איתם, שוואלה, אנחנו מדברים כאילו בכיף שלנו. זה היה רגע כיף במיון.
אני אשתף בשני רגעים גם כיפים שהיה לי. אחד זה במיון למגדלור, עשינו אימון וכזה גיבוש, ואני רואה את כל הנופשות מלא מחול מזיעים וכבר מתי נכנס לים, ואז כאילו החבר שעשה את זה אמרנו, נא, תמשיכו לרוץ, ואנחנו, היה כל כך כיף, ובאדרת ששרנו שירים בלילה, ואז אנחנו נסתובב עד איזה שתיים, וזה חוויות שאני מנחש שכולכם יכולים להגיד שלא תחליפו אותם בחיים. אבל מה, איך זה השפיע לכם, החוויות הטובות והחוויות הרעות? השפיע לכם על הרצון להמשיך, על הרצון לעזוב?
לגמרי, לגמרי. כשיש יום טוב, אז אני יכולה להגיד אני הולכת לישון, ואני אומרת, תודה, 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 תודה. וכשיש יום שהוא פחות טוב, עם פחות עשייה, אז זה פתאום יכול קצת להתחיל לחפש את הלמה. למה אני כאן? למה אני עושה את זה בעצם?
יש מיתוס על שנת שירות או מכינה שגיליתם שלא נכון?
יש מיתוס על שנות שירות או מכינה שאתם שמעתם? אולי נשמע רגע ואז נוכל לאמת אותם או לא?
איזה מיתוס.
אני אשתף, אני שמעתי שבמכינה אין לך דקה לעצמך, ושבשנת שירות וואלה קשה למצוא חברים. בואו תספרו מה דעתכם.
מה זאת אומרת קשה למצוא חברים?
איך היה לכם למצוא חברים במכינה? כאילו מלא אנשים באו, אני נחש שאני ונורא יכולים להקשיב לזה וגם להסדות עם זה. אתה בא לפנימיה ויש מלא אנשים חדשים שאתה מכיר וכל אחד בא מסביבה אחרת. אז גם במכינה בשנת שירות, איך לקחם להתחבר עם זה?
אני חושבת שאחד הדברים בגל שלי זה שלכולנו יש איזה מחנה משותף.
הים.
הים וגם מה שזה מביא איתו עם האופי של האנשים. אז אני חושבת, יכול להיות שבגלל זה אנחנו מסתדרים כל כך טוב, וכולנו באמת, אני באמת אוהבת שם את מי שהם אחד אחד. מיתוס, אז אני לא מזדהה עם זה, אבל אני כן יכולה לראות את זה אצל מקומות אחרים, נגיד אצל חברות שלי, שעושות שנת שירות בפנימיות, ולא מביאים, לא בוחרים אותם לפי איזה קומונה הם יהיו, מביאים אותם לפי צורך. הפנימיה צריכה בסוף שינשינים שיחזיקו ויהיו. זה יכול להיות אנשים שהם סופר שונים, ושמים אותם באיזה קוביה אחת, והקשר הוא מקרי בהחלט. אבל בסוף אתה נמצא עם אנשים, ואתה לומד את האנשים, ואני חושבת שאני מקווה לפחות שבסוף כל אחד מוצא את האנשים שלו, כי זה סופר חשוב.
אנחנו נצא להפסקת שיר קטנה ומיד נחזור. תהנו.
באתר של רדיו על הגל כבר ראיתם?
זה ממש קרינג'.
ייכנסו עכשיו לאתר של רדיו על הגל, והזינו לשידור החי 24 שעות ביממה.
ולמאות פודקאסטים שיעלו אתכם על הגל.
radio.neurim.co.il, אתר האינטרנט של רדיו על הגל.
אז קודם כל אני אוסיף בזה שזה שיר, שמישהו בשם מתן, בשם השיר, קוראים לו מתי, כתב על ההורים שלו שנהרגו בנפילת כטב"ם, אז מי שרוצה מוזמן להקשיב לשיר, זה שיר אחד הטובים שיש. ועכשיו שאלה, יש אנשים שמכינה או שנת שירות לא מתאימים להם? מה דעתך בנושא נאורי?
וואו, איזה שאלה. נעביר לטל ואני אחשוב על זה.
אני לא חושב שיש אנשים שמכינה או שנת שירות לא מתאימים להם. אני חושב שאם כבר זה הפוך, מכינה או שנת שירות לא מתאימה לאנשים ספציפיים שפשוט רוצים ישר להגיע לצבא ולא מחפשים את הברייק הזה בין הלימודים אלא לצבא עצמו. הרבה חניכים שאני, כאילו, לא הרבה, אבל יש חניכים שאני יוצא לי לשאול אותם אם הם מתכננים לעשות משהו לפני הצבא, והתשובה זה פשוט לא, תן לי להגיע לצבא, לסיים את הצבא ולצאת לחיים. אז זה לא שהמכינה או השנת שירות לא מתאימה, זה פשוט אנשים לא רוצים את השנה ברייק הזה בין הצבא, בין הבית ספר לצבא, כי הם באמת רוצים לסיים כמה שיותר עם הצבא, או להצליח בצבא.
אני כן מחזק את טל, אבל גם יש לי סוג של תשובה ושאלה. אני לא יכול להצביע על מישהו ולהגיד לו, מכינה לא מתאימה לו. כן, יותר בולט בשנת שירות אם זה מתאים לבן אדם או לא. השאלה שעוברת אליך זה, היה פה כמה כאילו במכינה, שכאילו בסוף לא התקבלו כמה מקומות בשנת שירות, והתפשרו נקרא לזה על מכינה פה באדרת. ובסוף הם היו פה איזה חודש ועזבו, כי זה לא התאים להם. למה אתה חושב שזה לא התאים להם, או שבסוף יש כן אנשים שמכינה לא מתאימה להם?
מכינה זה משהו מאוד ספציפי. אנשים צריכים לרצות להיות בדבר הזה, כי כמו שבשנת שירות אתה בעצם כל היום עסוק בעשייה חיצונית וגלישה עם קבוצות ולהדריך ודברים כאלה, במכינה אתה עסוק בהרבה מאוד עשייה שהיא הכנה לצבא, אם זה הרבה פעילויות, ספורט, מדסים, דברים כאלה שלי ספציפית הם לא היו מתאימים במכינה, אבל נאלצתי מה שנקרא לנשוך שפתיים ולהתמודד עם זה כדי להישאר במכינה, ולעומת זאת יש הרבה פעילויות חוץ שזה טיולים ודברים כאלה שהם כן התאימו לי, אז אתה צריך להבין מה בעצם בשנה הזאת כן יעניין אותך, ואם אתה מוכן לנשוך שפתיים בכל שאר הדברים שפחות יעניינו אותך, כי בטוח שבמכינה יהיה דברים שפחות יעניינו אותך ודברים שיותר יעניינו אותך, כדי להצליח את השנה הזאת.
אני חושבת שזה עניין של נכונות. אין מישהו שבגלל האופי או היכולת או כל דבר שקשור אליו ולאופי שלו לא יכול ולא מתאים לשנת שירות או מכינה, וזה עניין של נכונות. אם, כאילו, ליד זה, אם מישהו אין לו את הרצון להתחבר לקומונה, לעשות הקרבות, להסכים להתפתח ולבוא עם ראש פתוח ולדעת שיש קשיים ולבוא מוכן לזה, אז יכול להיות שזה לא מתאים לך. יכול להיות שאם אתה לא מוכן, לדוגמה, להקריב את התחביבים האישיים שלך, את החבר או חברה שיש בבית, את האוכל שלך מהבית, או לא יודעת, אם אתה לא מוכן לשים את עצמך רגע במקום השני, יכול להיות שזה לא מתאים לך. וזה לא באמת במקום השני, כי אני מרגישה שזו זכות גדולה, ואני מקבלת המון מאיפה שאני נמצאת, אבל יש כאלה שעובדה, זה לא מתאים להם, והם פורשים, אז זה עניין של נכונות ורצון.
איך מתמודדים עם העייפות והשחיקה במכינה, בשנת שירות, במיונים?
מתמודדים.
איך אתם התמודדתם?
נושכים שפתיים, בגדול אין דרך שאני יכול להגיד לבן אדם, תלך בדרך הזאת וכך אתה תתמודד עם הסיטואציה הכי טוב. כל בן אדם מתמודד עם שחיקה ועייפות בצורה אחרת, והוא פשוט בנקודה הסופית, הוא צריך כאילו להתמודד עם זה. כמו שבצבא אנשים מתמודדים עם שלוש שעות שינה, ואז להמשיך, לא יודע, היה לנו מלחמה, אז שלוש שעות שינה ולהמשיך להילחם, באותה סיטואציה אתה צריך להתמודד פה עם שלוש שעות שינה, ולשים את התיק על הגב ולהתחיל ללכת, או לקום לאיזשהו מדס שיש לך. אין דרך שאתה יכול לבוא ולהגיד לבן אדם, ככה תתמודד. אבל בשורה התחתונה אתה צריך פשוט להתמודד עם זה, כי יש לך מטרה בסוף, אם זה לנצח במלחמה, או אם זה לסיים את השנה בצורה הכי טובה שאתה יכול לסיים אותה.
אני חייבת להגיד שבכנות אני שואלת את אותה שאלה את חברים שלי. כאילו אני ישנה מעולה, ואני נחה לעומת שנות שירות אחרות, וחברים שלי שעובדים בכפרי נוער, יש להם שתי שעות שינה בלילה, ואני לא מבינה איך הם עושים את זה. באמת, אני לא מבינה. אני, בשביל שאני אהיה באמת הגרסה הטובה של עצמי, ובאמת אני אוכל להקשיב לחניכים ולהיות בפניות הזאת ולתפקד כמו שצריך, אני צריכה את השינה שלי, חבר'ה. אז אני גם, זאת שאלה ממש ממש טובה. אני חושבת שבסוף זה חלק מהחוויה גם. בסוף כן, אנחנו לא, יש לנו לילות וימים ספציפיים שאנחנו כן פתאום באומס, והולכים לישון מאוחר, וקמים לגלוש סופר מוקדם, ואז יש קבוצה בבוקר, אז יש עייפות ויש שישות, אבל בסוף זה חלק מהחוויה, ואתה מהר מאוד לומד שאין ברירה, ואתה צריך להתאפס ולמצוא את הכוחות שאתה חושב שאין לך, אז יש לך.
אני חושב שזה גם עניין של לצאת מאזור הנוחות. בסוף נוח לישון 8 שעות בלילה, אבל אתה צריך לצאת מאזור הנוחות ולהתמודד עם זה, אם אתה רוצה, מה שנקרא, לגדול, אם זה הכנה לצבא, או אם זה בחיים עצמם, בשנת שירות וכזה.
ויש לי עוד תשובה שלא קשורה לכל היציאה מהנוחות, גם להיות בפנימיה זה מועיל.
לגמרי.
להיות בפנימיה זה ממש מועיל לשנה הזאת. זה עזר לי הרבה.
נכון, אני עכשיו על כבר יומיים ברצף, 5 שעות בשינה ביחד. מרגיש מעולה כבר.
כן, הפנימיה ממש עוזרת לעשות איזושהי הכנה כזאת לשנה של שנת שירות או מכינה.
ואיך אתם מתמודדים, התמודדתם עם האחריות של להיות שינשין, או של להיות מכיניסט במכינה שמנוהלת, כשהחניכים בונים את הלוז ומכנים את האוכל שמה?
לי היה מאוד קל להתמודד עם האחריות שקיבלתי על עצמי, כי עוד פעם, פנימיה, אתה מקבל שם מיליון ואחד אחריויות כאלה או אחרות, אתה... אז אתה לומד לקחת דברים בידיים, להגדיל ראש ופשוט לעשות אותם. אז זה היה לי מאוד קל לעשות את זה.
אני באתי מבית מאוד עצמאי. בבית הייתי עושה, אני יכולה להכין אוכל וכביסות וקניות וניקיונות, וזה דברים שלאחרים הם יכולים להיות יותר קשים. אז כן, שכל אחד יש לו את הקשיים שלו. אני יכולה להגיד שהקשיים שלי היו, נגיד, הטלפון. לפני השנת שירות לא הייתי בטלפון. החלתי לא להיות בטלפון שבועיים. באמת, לא הייתי נוגעת בו. ועכשיו, אם זה לא רק, גם תקשורת עם חניכים שהיא סופר חשובה, ולא כולם פה, זה חניכים מהדסה שאני יכולה לראות אותם כל הזמן. יש לנו גם קבוצות שמגיעות ממקומות אחרים. ומאוד מאוד חשוב לשמור על הקשר, ומאוד גם חשוב לי לראות מה איתם. זה משהו שהוא מאתגר אותי. בסוף אני שואלת אותם מה שלומם, הם עונים לי, ואז אני רואה את זה אחרי איזה שבועיים. אז זה משהו שאני התמודדתי איתו. וגם חלק מהתפקיד שלי בשנת שירות, הוא בעצם התפקיד בעמותה. יש לנו את ההדרכה, ויש לכל אחד תפקיד מחלקתי. אני במשאבי אנוש, זה אומר שאני כל הזמן על המחשב, עם המתנדבים והמובילים, ואני מביאה לפה אנשים שידריכו ויובילו, וכל המשאבי אנוש בסוף, זה משהו שאני לא פשוט איתו בכלל.
איזה טיפ הייתם נותנים למי שעומד להיכנס למכינה, לשנת שירות, למי שבמיונים עכשיו?
וואו, אני ממש, זה משהו שממש מלווה אותי, אמרתי את זה, נראה לי פה כבר אפילו איזה פעמיים, שתבקשו להיות, אני אומרת את זה גם לבדודה שלי וגם לחניכים שלי שעכשיו מתמיינים, וגם לעצמי עם התפקידים לצבא, תבקשו להיות איפה שאתם צריכים להיות, ולא איפה שאתם רוצים להיות, כי אתם לא באמת יודעים איפה אתם רוצים להיות, ואתם לא יודעים איך זה באמת בפועל, לעומת החלום או הרעיון שמוכרים לכם.
באמת שאין לי כל כך טיפ לתת בנושא הזה, פשוט צריך להבין, לבוא עם ראש פתוח וליהנות גם מהטוב וגם מהפחות טוב שיש בשנה הזאת. לבוא כמה שיותר עם ראש פתוח, כי כל מכינה ומכינה היא גם נראית דומה, אבל מאוד שונה.
יש לי עוד משהו להוסיף לגבי המיונים, טיפ זהב שנתנו לי. ישבתי פעם אחת עם מדריכה שלי, עשתה לנו הכנות לכנסים, ונתנו המון טיפים מעולים, והיא בחורה לעניין, והיא כל הזמן סיפרה לנו כמה היה לה קשה להתקבל לשנות שירות, וכמה היא לא הלכה להמון המון כנסים, וכמה היא התפספסה. אמרתי, נטע, מה, כאילו, איך זה קורה? כאילו, מה לא עבד לך שם? אמרה לי, יובי, אם הייתי הולכת היום, הייתי עוברת בקלות את הרעיונות אישיים, כי אני יודעת, וזה מה שהיא אמרה לי, אני יודעת כמה אני טובה, היא באה לשם בהרגשה שאני יודעת שאני טובה, ושיש לי המון לתרום לשנת שירות, ואם הם יזכו, אם הם יקבלו אותי, הם יזכו בי. וזה לא אמירה, זה לא דברים שאומרים, זה דברים שמרגישים, ואיתם הולכים לרעיון אישי, ואני גם, עם ההרגשה הזאת אתה גם רוצה לתרום ולהיות ולהביא והכל, אבל אתה גם צריך לדעת בתוך תוכך, שאם הם ייקחו אותך, הם יזכו בך, וזה משהו שאני גם אומרת בלי סוף.
ומה איתך נורא, יש לך טיפים למי שעכשיו במיונים?
טיפים למי שמיונים שיביאו קודם לי, אחר כך אני אתן.
אז לי יש עוד טיפ זהב, שממש ממש חשוב, וזה בטוח אומרים מלא, אבל להיות אתה זה לא סתם, זה לא סתם, כי אני רוצה לחשוב שאם הייתי אני ואני אתקבל, אז זה מעולה, ואם הייתי אני ואני לא אתקבל, זה עוד יותר מעולה, כי זה אומר שבאמת אני הייתי אני ואני לא מתאימה למקום, ואם אני לא הייתי אני ואני לא אתקבל, אז גם אבל, כי יכול להיות שזה גם לא מתאים לי, ואם לא הייתי אני ואני לא... נהיה לי סלט, ואם אני לא הייתי אני ואני לא אתקבל, אז יכול להיות שהם פספסו אותי. כאילו זאת לא באמת אני, זה יכול להיות תחושת פספוס ממש.
אבל רגע, יובי, אם יש מאדם שזה הוא, אבל הוא לא באמת מצליח להביא את המיון את עצמו לידי ביטוי כמו שהוא.
מה זה את עצמו?
נגיד סבבה, ברעיון הוא היה אחלה, אבל הוא עדיין קשה לו פחות או יותר עם התקשורת, או הוא צריך באמת את הזמן להביא את עצמו יותר לידי ביטוי, ולא ראו את זה ביום שהיה.
אז יש דברים ששווה להגיד. זה שווה להגיד ברעיון אישי. שווה להגיד, אני לוקח לי זמן להיפתח, אני לוקח לי זמן ליצור קשרים, אבל כשאני יוצר קשרים, אז יש קשרים טובים. זה דברים ששוב להגיד הכל.
אז תודה רבה שהגעתם. יש לכם משהו שתעשו להגיד לסיכום? משהו שתעשו להוסיף?
עם ישראל חי, בשורות טובות.
עם ישראל חי.
תבואו למכינת מגדלור.
קודם כל תקבלו.
חבר'ה, בהצלחה לכולם.
אתם מאזינים לרדיו על הגל, כפר הנוער הדס הנעורים.